שלום לכולם, אנחנו לומדים היום על חודש חשוון, מזל הקרב או מר חשוון, ובעיקר זה חשוון, מר חשוון של שנת תשפ"ה. אנחנו אחרי שנה קשה שעם ישראל עבר, האמת כל העולם עובר, עברנו את זה קשה, אבל כל העולם עובר שנה קשה, ו... מבחינות רבות זה לא יהיה יותר קל בשנה הקרובה. מדוע? בואו נסביר, אני אסביר קצת את המסגרת. לפני 5 שנים, התחלת שנת תשפ"ה, הסברתי שאנחנו בעשור מאוד מאוד מיוחד, תש"פ זה 780, כלומר התוכנית האלוקית הגדולה נכנסת למהלך מאוד אינטנסיבי, ואנחנו נעבור עשור שבסוף העשור הזה אנחנו לא נכיר את עצמנו. לטובה או לרעה, תלוי מי, כל אחד מאיתנו, אנחנו, כל אחד מאיתנו צריך לבחור וצריך לעשות את הבחירה. מה אנחנו עושים עם הזמן הזה? מה אנחנו עושים עם ההזדמנויות? מה אנחנו עושים עם ה... ואני אסביר מה אנחנו עוברים, כאשר, בעצם, מה שהיה לא יהיה. כלומר, אנחנו עוברים, ועוד פעם, זה לא שאני בא ממקום של נבואה. מתוך א', ניתוח של המבנה של הלוח העברי, והתהליכים שהאנושות עוברת לפי המקצב של הלוח העברי, זה דבר אחד. דבר שני, זה מאוד מסתדר עם תחזיות של חוקרים אקדמיים שעוסקים בהיסטוריה ובעתידנות, כלומר, זה לא נבואה, זה על בסיס של נתונים קבועים וקיימים, וצריך להיות, ואמרתי גם לפני שנה, לפני ראש השנה, שצריך להיות עיוור ובהכחשה מוחלטת, שלא לדעת שאנחנו הולכים לשנה מאוד קשה, עם המון אתגרים, גם מבחינה ביטחונית וכלכלית וכן הלאה, מכיוון שאנחנו נמצאים במצב שהרבה דברים במבנה החברתי הכלכלי וכן הלאה, אנחנו נמצאים במצב שהוא לא יכול, הוא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי, של חיים בהכחשה מוחלטת. ולכן, לא עוד פעם, לא ממקום של חוכמת הקבלה, של מה שנקרא היגיון פשוט. אנחנו היינו אמורים לעבור משבר קשה מאוד, וכמו שאני הסברתי את זה לפני שנה בדיוק, אנחנו פשוט זכינו להמתקה בלתי הגיונית של הדינים, כי מה שעברנו היה אמור להיות, ומי שמבין מה שאני אומר, היה אמור להיות הרבה 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 יותר קשה, יותר מסוכן, הרבה יותר חמור ממה שעברנו. מה עשה את השינוי? מה שעשה את השינוי? קודם כל, אנחנו יודעים שכדי שכל הסיפור, אנחנו נמצאים בחודש חשוון, ויעזור לנו להבין את המהות של חודש חשוון, כדי להבין מה אנחנו עוברים. אז קודם כל, המהות, הרי חודש חשוון במהות זה חודש מר חשוון. והמרירות שקיימת בעולם שלנו, היא קיימת מסיבה אחת פשוטה, כדי שאנחנו נוכל להפוך את המר למתוק. אוקיי? החודש הזה יש בו מרירות עצומה. משחר הבריאה. מעצם המבנה של החודש. אבל כל העניין של ההצלחה האנושית, בא רק ברגע שהאדם, כל אחד, מבין, שכשמשהו מקולקל ואני יכול לתקן אותו, זה הזדמנות בשבילי לתקן אותו. ואם מר יש לי איזה מרירות בחיים, זה פה כדי שאני אהפוך את זה למתוק. וזה מופיע באחד הסיפורים הכי מופלאים בזוהר, החיזיון של רבי חייא, שאני חוזר על הסיפור הזה הרבה מאוד פעמים, ובטוח שמי שוותיק בערוץ מכיר את הסיפור הזה בעל פה. רבי חייא לא יכול היה להשלים, זה מופיע בהקדמת ספר הזוהר, לא יכול להשלים עם העניין שהמורה שלו הגדול רבי שמעון הלך לעולמו ורבי חייא לא יכול ללמוד עם המורה שלו. ולכן הוא היה באדם בעל נחישות ועוצמתיות אדירה, והוא עשה 40 ימי תענית. ולאחר 40 ימי תענית, הוא עלה לעולם העליון, והגיע לשער גן עדן. ואמרו לו, אתה לא יכול להיכנס. והוא חזר לעוד 40 ימי תענית. ואחרי עוד 40 ימי תענית, זה לא רק התענית, זה ההזדככות, והמדיטציה והתפילה וכן הלאה. אחרי 80 ימי תענית, אמרו לו, אי אפשר להגיד לך לא, בוא תיכנס. ולקחו אותו לישיבה של רבי שמעון. רבי שמעון רואה את רבי חייא, ושמח לקראתו, בוא תשב איתנו, תלמד איתנו. והם יושבים ולומדים סיפור מדהים. ותוך כדי הסיפור, מגיעה נשמה ממקום גבוה לבקר אצל רבי שמעון, והנשמה הזאת רואה את רבי חייא שם. והנשמה הזאת זועקת, מה עושה פה בן תמותה? כי כאן בגן עדן יש מקום רק למי שהפך את המר למתוק ואת החושך לאור. ומכאן אנחנו מבינים את הסוד הענק הזה. אם מר לך, זה כדי שאתה תהפוך את זה למתוק. זוהי הזדמנות. אם אתה תיתן למרירות הזאת להשתלט עליך, ותיתן לקושי להכניע אותך, ותיתן לזה להרוג אותך, אתה תצטרך לבוא בגלגול הבא להתמודד עם זה שוב. ושוב, ושוב, ושוב. ואנחנו הגענו לתקופה שבה זה עובד בצורה מאוד מאוד קיצונית, אותה תקופה שדיברנו על זה רבות, רבי שמעון, ספר שמות, בזוהר, ספר שמות, פרשת שמות, רבי שמעון נשא ידיו בכה ואמר, אוי למי שיהיה בדור הזה, ואשרי מי שיוכל להימצא באמונה, הוא יזכה לראות בשמחת המלך. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה שבה המבחן של להפוך את המר למתוק ואת החושך לאור, המבחן של ההתמודדות זה היכולת לשמור על אמונה. אמונה, כלומר, חיבור למימד הרוחני של המציאות, מכיוון שבלי זה הלחץ של המאורעות שסביבנו, הלחץ התרבותי, כלכלי, חברתי, ביטחוני וכולי, פשוט, עכשיו, נכון, אם נשים לב, איפה היינו בערב ראש השנה תש"פ? היינו בשיא, לפני הקורונה, היינו בשיא של החגיגה, של החומרנות, כל מה שקשור בלעשות כסף, לבזבז את הכסף, באינדיבידואליזם צרוף וכן הלאה. ואז באה הקורונה, והיו אנשים שהתחילו להתעורר, והתחילו ויכוחים, והתחילו בחירות אחרי בחירות אחרי בחירות, והשיח ברחוב, במקום שהיה אך ורק איפה אני מרוויח את הכסף ואיפה אני מבזבז אותו, התחיל שיח של מה החברה שאנחנו רוצים להיות חלק ממנה, מה הערכים שאנחנו רוצים להילחם עבורה. וזה הלך והתחזק, הלך והתחזק, ועכשיו הוא ממש בשיא העוצמה. בעיקר בשנה האחרונה, שפתאום מתוך הערכים של את מי אני הכי שונא ונגד מי אני מצביע, כי אני הכי פוחד ממנו, לא שאני מאמין כל כך בעצמי, אלא אני מפחד, הרי זה הבסיס של פוליטיקה. מה הבסיס של פוליטיקה? להפחיד אותך ממישהו אחר. במקום לבוא ולהגיד, מה אני יכול לעשות יותר טוב, זה לא עובד פחות. מה עובד הכי הרבה בפוליטיקה? מה השני, כמה הוא מסוכן, וכמה הוא נורא. נכון? כי המניע הכי חזק בהיסטוריה, זה פחד. פחד. ומה זה טרור? פחד. כל המטרה של הטרור זה להשליט פחד, והפחד גורם לאנשים עיוורון. ואז הם לא רואים כבר מה טוב להם. הם עסוקים, מה שמניע אותם זה הפחד. השנה הקרובה, זה לא ירד, אנחנו רק באמצע תהליך של 10 שנים. שני דברים אנחנו צריכים לזכור. אחד, יש פה תהליך מאוד עוצמתי של כוחות על אדירים שפשוט כמו מלחציים של פלדה לוחצים את החברה שלנו כי היא חייבת להשתנות. השיח צריך להיות רוחני, השיח צריך להיות אידיאליסטי, השיח צריך להיות מי אני ומה אני, מכיוון שהמטריאליזם הוא עבודה זרה. וכל מה שקורה זה כדי להביא אותנו לאותו מקום של אמונה ברוחני. אז דבר ראשון, הכל קורה לפי התוכנית. עכשיו, אנחנו עכשיו בשיעור באסטרולוגיה. מה שקורה, גם מי שיכול לראות טיפה מה שקורה מבחינה אסטרולוגית, יש פה צירוף מקרים בשנה הקרובה תשפ"א של שינויים במפת השמיים שקורים פעם בכמה אלפי שנים, כלומר הצירופים. יש שינויים שקורים פעם במאות שנים, אבל קורים כמה שינויים כאלה בבת אחת, שהסיכוי שזה יקרה בשנה אחת, כלומר, כל מיני תזוזות שמיים של כוכבים, שבעצם שכל המהות שלהם, של התנועות האלה, זה תנועות שקורות פעם בעידן, שבדרך כלל הסיכוי שבן אדם יחווה כמה פעמים כאלה בחיים שלו הוא בלתי אפשרי, אבל שכל אלה יקרו בשנה אחת, זה בלתי אפשרי, לא היה. כלומר, אני לא חושב שמאז שחר האנושות, שהאנושות זוכרת את עצמה, אני מתכוון, ומתעדת, היו כאלה שינויים דרסטיים שקורים בשנה אחת. כלומר, והשינויים האלה מצביעים על לחץ, שינויים מאוד אינטנסיביים, ואנחנו יודעים שכשיש לחץ ושינויים מאוד אינטנסיביים, אנשים מתחלקים לשני מחנות. המחנה הפסימיסטי, שבעצם אנחנו מכירים את האדם הפסימי והלא מאמין, כאדם שמחפש כל הזמן את הנוסטלגיה, שרבי אשלג אומר, עבר זה השורש של המילה עבירה. אתה מעביר כוחות לעולם האפל בזה שאתה מחפש כל הזמן לחזור לאותו מקום שלא יהיה יותר. שלא יהיה יותר. אנשים מתגעגעים לעולם היותר סולידי של תקופת המלכה ויקטוריה לפני מלחמת העולם הראשונה. באמת? באמת? שלא הייתה באמת דמוקרטיה כמעט בשום מקום בעולם? לא חושב, גם בארצות הברית לא היה דמוקרטיה. כלומר, השחורים באופן רשמי בארצות הברית קיבלו זכויות והפסיק האפליה רק בשנות ה-60. כלומר, איזה דמוקרטיה הייתה? איפה הייתה דמוקרטיה? הייתה אצולה, ואם נולדת למעמד הזה, והיו עבדים. שאולי היו להם כמה זכויות, אבל לא מי יודע מה. כן, אבל יש אידיאליזציה. באמת. ומה היה התוחל, מה הייתה תוחלת החיים? 40-50 שנה, ברוב הציבור. אוקיי? אתה רוצה, מי שרוצה לחזור לשם? כן, אבל אנשים, פעם היה נורא והיום. האנושות מתקדמת, רק מה? זה מאוד כואב, כי תמיד יש חלק גדול מהאנושות שמנסה לעשות את הכל כדי לשמר את מה שהיה. שהוא כבר מת, הוא כבר בארון מתים, יכול להיות שהוא כבר קבור והוא כבר עקוב.
שאול, יש כבר כמה דקות תקלה.
שלא סתם להוציא מילים, לא סתם...
לא שומעים
אותו. סליחה? אז שוב לסכם, גם מבחינה פוליטית וחברתית וכלכלית, אפשר לראות, וזה לא משנה עם מי נדבר, מומחי כלכלה, מומחי חברה, היסטוריה וכן הלאה, אנחנו נמצאים במצב שהרבה דברים שקורים לא יכולים להמשיך יותר. הם חייבים לקרוס ובמקומם יבוא משהו חדש. עצם זה שהמנוע העיקרי של הכלכלה העולמית, שזה ארצות הברית, נמצאת כרגע בחוב של 36 טריליון דולר, ואין שום סיכוי שהם ישלמו את זה. לחבים לכל העולם, אוקיי? והם נשענים על סין, שסין נמצאת במצב שבו יש התעללות נוראית ברוב הציבור הסיני, וזה מצב לא צודק, וגם כמה זמן זה יכול להצליח? כמה זמן אתה יכול להיות כל כך מושחת, כמה זמן עד שזה יקרוס? אוקיי? רק אני מדבר מבחינה בסיסית שאנשים לא חושבים על זה. מדינות כמו צרפת וגרמניה ואנגליה ובריטניה שנמצאות על סף פשיטת רגל, אוקיי? גם כן מבחינת החובות העתק שהם נכנסו אליהם, והם לא יכולים לצאת משם בגלל שאין ילודה, בגלל שהמהגרים שמגיעים הם לא מוסיפים לתוצר הגולמי, הם להפך, הם מעמיסים על מערכת המיסים, אוקיי? ואם צרפת קורסת, וצרפת 50 כמעט 60% מהתקציב השנתי של צרפת הולך לביטוח לאומי, תשלומי ביטוח לאומי. אתם מבינים מה שקורה? אנחנו נמצאים במערכת שחיה על מה שנקרא העדים שנשארו בדלק. זה מצד אחד. מצד שני, אם מסתכלים על, כמו שאמרנו, השינויים של פעם בלא יודע אלפי שנים, שאנחנו רואים שכוכבים במערכת השמיים שעושים מעברים בשנה הקרובה, ומה שבאמת הולך לקרות, צריך לזכור, אם אין לך אמונה, כמו שאמרנו קודם, אתה עכשיו, מה אנשים, בוא נברח למקום שהכי פחות בלגן. אנשים, אולי נברח לניו זילנד, אולי נברח לפורטוגל. לכל פורטוגל הולכת נמצאת בשיא עכשיו של אוטוטו הבועה שמתנפצת, של הכלכלה וכל איזה בלוף. יש כל כך הרבה דברים של בלוף שקורים מסביב. ואנשים מחפשים מקום, יש מקום אחד שאפשר לברוח אליו. אמונה. התוכנית הולכת לפי, בדיוק, לפי הסדר. ונכון שאנחנו נמצאים בכאב נוראי, כי אנחנו גם צריכים לשלם בדם, לא תרתי משמע, גם בדם של אדם וגם בדם של כלכלה וכסף, אוקיי? כדי לעבור, להשלים את המעבר. ואפילו על כך, ועזור פרשת ויחי, ואנחנו בעוד מעט חוגגים את יום פטירת רחל, יום ההילולה של רחל אמנו ביהוד א' בחשוון, ושם שהזוהר מזכיר אותו פסוק מפורסם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי שבו בנים לגבולם. והזוהר מסביר למה רחל בוכה על אותם בנים שימותו במלחמות של בזמן קיבוץ הגלויות של עם ישראל, שאותם בנים יקרים שילכו ולא לדאוג להם, ושבו לגבולם. הם כבר מבחינתם עשו את גמר התיקון שלהם. ובסופו של דבר אנחנו חייבים להמשיך הלאה ולא לשאול את השאלה כמה זמן זה ייקח. קודם כל, עד שהעשור הזה יסתיים זה 5 שנים. אנחנו בתהליך של שנים, יש כאלה שאומרים זה ייקח 10 שנים, 15 שנים. זה תהליך, מלחמת העולם הראשונה לקחה, זה תהליך שלקח הרבה שנים. כלומר, נכון, המלחמה עצמה לקחה 4 שנים, אבל עד שהכל, כל המערכות יסדרו, לקח לפחות 5-6 שנים. ואז הייתה פריחה עצומה. במלחמת העולם השנייה, זה גם כן לקח איזו תקופה. עד שהעולם התארגן והתחיל לעלות. ולנצל את התקופה החדשה. התקופה שהייתה נגמרה, היא לא תחזור. מה שיבוא יהיה הרבה יותר טוב. עוד פעם, אלו שיש בהם אמונה. מה זה אמונה? שאתה יודע שהכל לטובה, אתה חוזר על זה שהכל לטובה, אותם אנשים יהיו מסוגלים להסתגל למצב הנוכחי ולצמוח ולגדול ולפרוח. כל התחזיות האסטרולוגיות אומרות את זה. אותם שינסו בכוח לחזור לעבר, זה עבירה. זה להעביר כוח אל הסדרה אחת. וזה לא יעזור. אלה יסבלו, כלומר אנחנו שוב, כמו שדיברנו בעבר, נראה שהאוכלוסייה מתחלקת לחלק שנמצא בשמחה בהתעלות, במאמץ, בעשייה, בדבקות במטרה, בידיעה מוחלטת שאנחנו הולכים לקראת שינוי היסטורי עצום. לטובה, בהיסטוריה של המזרח התיכון, של עם ישראל, של כל העולם כולו. שבין היתר עם ישראל לאט לאט יצליח להגיע למקום שהוא יועד לו מהבריאה. כרגע אנחנו בכלל בהכחשה של המקום שלנו בבריאה. אנחנו מנסים להיות שוודים במזרח התיכון. בלתי אפשרי. אתה לא יכול להיות שוודי דובר עברית. אתה לא יכול, זה לא יהיה אף פעם. אנחנו חיים בסביבה שלא תאפשר לך את זה. ואני חושב שחלק גדול מהציבור התחיל להבין את זה. אתה רוצה להיות שוודי, תיסע לשוודיה. מה הבעיה? בשוודיה 20% מוסלמים כבר, והם לא ייתנו לך להיות שוודים. כי העולם עובר תהליכים קשים ואין לברוח מזה. אתה יכול אולי לדחות את זה, אבל להיות בהכחשה. קודם כל, העניין הוא שצריך להפוך את המר למתוק, את הלימון ללימונדה. מי שלא מבין שאנחנו נמצאים בתקופה גדולה, אדירה מבחינה היסטורית, ומי שלא עוזר מותניו ומבין, יש פה עבודה. העבודה זה עבודה של התפתחות אישית של כל אחד מאיתנו, התפתחות רוחנית, התפתחות חברתית, לפתוח את העיניים, ללמוד ולהתפתח, אלה פשוט יעלו ויעלו מכיוון שיפתחו יותר ויותר אפשרויות מבחינה רוחנית, כלכלית, חברתית, כל המוביליות החברתית תלך ותיפתח ותגדל, האפשרויות הן יהיו אדירות מצד אחד. מצד שני, אם אתה מנסה לשמר את מה שהיה, ככל שתאחז בזה יותר, ככה אתה תרגיש שלוקחים לך, גוזלים אותך, אוכלים לך, שותים לך וכולי, וזה לא, זה לא יעשה לך טוב. עכשיו, בואו נראה איך זה קשור לחודש חשוון מזל הקרב, כי מי שלמד על חודש תשרי, אנחנו יודעים שבחודש תשרי האנושות כולה מקבלת בוסט של הזדמנות חדשה, של סוג של איתחול, של היכולת של להשאיר את מה שהיה מאחורה ולפתוח דף חדש. כמה שיותר, כמה, אם אפשר להגדיר את זה, כמה שבן אדם יכול, אבל זה מה שחודש תשרי נותן. כלומר, בעצם בורא עולם ביום ראש השנה מתחיל לפרק אותנו כמו שמכונית נכנסת למוסך לטיפול לא 10,000. שחזור, אוקיי? נניח זה רכב אספנות, ועכשיו ממש מפרקים את הכל, מגרזים, מנקים, מחליפים את כל החלקים ומרכיבים מחדש. מה קורה אחרי שרכב עובר טיפול כזה 22 יום? הוא צריך לעבור הרצה, מבחן מאמץ, צריך להעלות אותו בקסטל, נכון? וחולק, צריך לבדוק את העניין. לזה קוראים מבחן מאמץ, ולזה קוראים חודש חשבון. חודש חשבון, מזל הקרב, זה מבחן מאמץ. זה חודש של מבחני מאמץ. בסוף החודש, או תוך כדי החודש, אתה מתחיל להבין מה נשאר מהשנה שעברה שלא תוקן, ומה תוקן. כי אתה עובר מבחן מאמץ. מבחן מאמץ, אתה בוחן עד הקצה את כל היכולות שלך. כלומר, העוצמות שמופעלות על כל אחד מאיתנו בחודש חשבון, הם עוצמות אדירות. מי שמכיר בני מזל הקרב, הם פורחים כשיש המון לחץ, שיש המון עשייה, שיש המון, בשבילהם, אם אין מלחמה, הם ימציאו אחת. למה? מצבים של נחת ושקט וכולי, לא, אתם מכירים את הסיפור שמטוס יכול לטוס כל היום, יום אחרי יום, 365 ימים בשנה. אם נותנים לו לעמוד בשדה התעופה, איזו תקופה של כמה שבועות, הוא מתחיל להתפרק. איך זה יכול להיות? בתים גם ככה, גם ככה. כלומר, יש מצב שאם אתה לא נמצא בעבודה מתמדת תחת לחץ, אתה מתפרק. בעיקר, מזל הקרב. בני המזל הקרב הם חייבים את הלחץ, כי הלחץ בונה. בונה אותם. הם חייבים את המלחמה, הם חייבים את האתגר, הם חייבים להיות על הקצה כדי לחיות. בן אדם נורמלי, גם כן, כולנו יודעים שבן אדם שנמצא במקום שהכל רגוע, לא קורה כלום. אין שום לחץ, אין שום דאגות, הכל מובטח, הכל, רק תשב ותנוח, אוקיי? קוראים לזה בית אבות. זה חדר המתנה לעולם הבא. זה הסיפור, אוקיי? וזה לבדו הורג. אז עכשיו, בואו ניכנס להבין את המהות של חודש חשוון, מזל הקרב, כדי להבין את המשמעות, איך זה מתקשר לכל הדברים שאמרנו מקודם. אז אנחנו מתחילים עם, באופן בסיסי, לפי חוכמת הקבלה, איך אתה מנתח ומבין מזל, זה מתמטיקה די בסיסית. מה שלא עושים באסטרולוגיה קונבנציונלית, אף פעם לא שואלים למה מזל הקרב הוא כזה? למה הכוכב מאדים הוא כזה? אוקיי? התשובה היא די פשוטה. אם אנחנו מסתכלים על השנה, ספר היציאה מחלק את השנה לארבעה עונות, כמו שאנחנו יודעים. למה לארבע עונות? זה המבנה של הכוחות של היקום, אז אני לא אכנס לזה, שזה מקביל לארבע אותיות של שם השם, כאשר האביב זה יוד, השנה האסטרולוגית מתחילה, והשנה התנכית מתחילה במזל תלה. יוד כנגד ספירת חוכמה, ה' כנגד שזה האביב, הקיץ זה ה' כנגד ספירת בינה, הסתיו זה וו כנגד ספירת זרנפין, והחורף זה ה' כנגד ספירת מלכות. מזל הקרב נמצא בסתיו, ואנחנו רואים שהסתיו הוא כנגד ספירת זרנפין, שמי שלומד קבלה מבין שהוו זרנפין זה כנגד יסוד האוויר, שאם ננסה לפשט את זה, זה כנגד האינטלקט, החיפוש אחרי האיזון ואחרי הצדק. ולכן שלושת המזלות של הסתיו, מאזניים, עקרב וקשת, הם בעצם במהות שלהם, הם אוויר, ספירת זרנפין, כנגד אביו. במהות הפנימית שלהם. כן, אבל אתם מכירים, זה לא נכון, הרי רק מאזניים הוא אוויר, ועקרב ומים, וקשת זה אש. נכון, אבל המהות בליבה הם אוויר, כי הם בסתיו. ולכן, שלושת המזלות האלה, יש להם רגישות מאוד מאוד גבוהה לעניין של אינטלקט, איזון וצדק. שלושתם. שלושתם מאוד חריפים, מהירי מחשבה, שלושתם לא סובלים טיפשות, יש להם, אחת התיקונים שלהם, שהם לא סובלים, אין להם בכלל, קשה להם להתמודד עם טיפשות ומאיטיות מחשבה, אוקיי? שלושתם. גם אוזניים, גם עקרב, גם קשת. שלושתם חריפים, כל אחד בכיוון אחר. כאשר זה מתחלק לימין, שמאל ואמצע. מה זה ימין? ימין זה מים, שמאל זה אש, אמצע זה אוויר. לא, אבל רגע, יש אוויר, מים ויש חלוקה אחרת. זה נוסף. כלומר, במאזניים, שזה ימין של הסתיו, יהיה בהם תכונה מאוד חזקה, של אמפתיות, חסד, עשיית חסד, רגישות לזולת, אכפתיות וכן הלאה וכן הלאה, כי זה המים. נכון, הם גם מזל אוויר, באסטרולוגיה קונבנציונלית. מה זה אומר אוויר? מהירות מחשבה, אינטלקט, זאת אומרת, הם פעמיים אוויר. פעם אחת אוויר מהליבה, ופעם אחת מהחיצוניות, שזה מה שאנחנו מכירים כארבעת היסודות של כל אחד מהמזלות. כלומר, אנחנו נראה אצל מזל מאזניים הרבה מאוד חשיבה, אינטלקטואליות, הם כל הזמן חושבים. כל הזמן הם בראש. עד שלפעמים הם מתישים את עצמם. אוקיי? ויש בהם נתינה ואהבה ואכפתיות וכולי, והם מאוד רגישים לעניין הזה. מזל הקרב, שזה שמאל, זה אש. מה אש? הקרב זה מים. לא, זה אוויר שהוא במהות שלו, זה האש של האוויר והוא גם מזל מים. זה החיבור הזה של מים, אוויר ואש, כולנו יודעים שזה מה שיש בתא בעירה של מכונית. זה מה ששורף, זה פיצוץ. לכן בני מזל עקרב, אצלהם החיים זה חייב להיות פיצוץ. אם לא יהיו פיצוצים, שום דבר לא זז, זה חייב להיות בפיצוצים, חייב להיות במלחמה, חייב להיות מאוד אינטנסיבי. החיבור הזה של אוויר, אש ומים. אז לכן מצד אחד, אנחנו רואים מאוד מאוד חשוב להם, האיזון והצדק וכן הלאה וכן הלאה. מאוד רגישים בזה. מצד אחד. מצד שני, אש, מה זה אש? זה לוחמה. אש זה אמביציה. זה יצירתיות. זה השתלטות. זה כוח. מים זה רגישות. כלומר, אצל מזל הקרב יש המון המון רגישות, עד די כך שלפעמים הם לא, הרגישות כל כך משתלטת שהם לא מסוגלים להתגבר על זה. כלומר, יש פה מלחמה בין אינטלקט, כמו שאמרנו, הם חכמים, חריפים וכן הלאה, אבל הרגש מתגבר, והפתיל הקצר. רק מה שהזוהר אומר, כשהם יוצאים מהאיזון וכולי, הם אצלהם, הם מביאים אותך לגיהנום של קרח. כלומר, בני מזל הקרב, הם לא התנפלו עליך בצעקות ומלחמה, יכולים את הנקמה, מרגישים, קרה. למשל, הקלאסה של מזל הקרב, כדוגמה, מה הייתה? המהפכה הרוסית, נכון? המהפכה הבולשביקית. היא הייתה במזל הקרב, נכון? מהפכת אוקטובר. תלוי באיזה לוח. כלומר, אבל מבחינה, זה היה במזל הקרב. המהפכה הייתה במזל הקרב. איפה הם שמו את אויבי המשטר? בגיהנום של שלג, נכון? בסיביר. הכל בסודיות. מזל הקרב מאוד מאוד מים, מאוד בסוד. אתה, מבחוץ יש הצהרות של אינטלקט וישועה לכל העולם, הגיוני, החוקה, וכל האידיאולוגיה הסובייטית הייתה דבר דבור על אופניו, אינטלקטואלי בצורה לא רגילה. מאחורי זה הייתה שאיפת שלטון והשתלטות ללא סובה, להשתלט על כל העולם. הם כמעט הצליחו. נסו כמה אתה אוהב בדרך, וזה הפיל אותם. והרגש, מי שראה את הסרט הזה, הסנדק, הכל רגש, הכל אישי. בסופו של דבר, הכל אישי. אם נלך וניכנס לכל ההיסטוריה של לנין וטרוצקי וחושצ'וב, לפני כן סטלין וכל, המון המון אגו ורגש. תחת האצטלה של אנחנו חברה אידיאולוגית. קו שמאל. קו שמאל של הסתיו, זה אש. והאש אוכלת. ולכן מזל הקרב בלי אגו, לא בלתי אפשר, אין כזה דבר. זה יש פה אגו מאוד מאוד מפותח. עדיין, זה לא מסביר את הכל. גם אם נסתכל על המילה הקרב, יש בפנים קרב, יש בפנים עקר, לבני מזל הקרב יש תמיד בעיות בנושא הזה, עניינים בצד הזה, ויש בפנים קר, ויש בפנים עין בית, עין בית שמות, עוצמה מצד אחד, מצד שני קרירות. קרב, אז בואו ננסה להסביר. עוד דבר קטן, כל זמן שהטבלה מול העיניים שלנו, ישנה אחד מהמשלים הכי מפורסמים בחוכמת הקבלה, זה פרק א' של ספר יחזקאל, מרכבת יחזקאל. אחד סמלים החשובים מרכבת יחזקאל זה מה שנקרא ארבע חיות הקודש. יש שם פני אריה לימין, פני שור לשמאל, יש שם פני אדם ויש שם נשר לאמצע ויש פני אדם. מה שנקרא ארבע חיות הקודש. ארבע חיות הקודש, הזוהר מסביר לנו, שוב כנגד ארבעת היסודות, כנגד י' ק' ו' ק', כנגד שם השם. עכשיו תשימו לב, שאם אנחנו ניקח את האביב, ואנחנו רואים פני השור לשמאל, המזל הקרדינלי, כלומר המזל, מה שנקרא בלשון ספר יצירה, הבלתי ממוסך, זאת אומרת, המזל שהוא האמצעי. למה הוא נקרא בלתי ממוסך? כי מזל טלה גובל בחורף, ולכן יש עליו השפעה מסיכה מהחורף. תאומים גובל בקיץ, לכן יש השפעה ממסכת, מסיכה, נישון להזיז, הסחת דעת, מהקיץ. היחיד שהוא קבוע, והוא לא מוסך, זה מזל שור. שור, ואנחנו רואים שהיסוד של האביב, יסוד האש, כנגד השור. בקיץ זה גם הולך. הקיץ הוא כנגד המים, הפנים של מי לימין, שזה מים, האריה. ומי הוא המזל הלא ממוסך של הקיץ? אריה. אוקיי? פה זה ממש מסתדר. מה בא אחרי זה? האוויר צריך להיות הנשר, לפי ארבעה חיות הקודש. הנשר, אבל אנחנו רואים שיש לנו המזל שבאמצע הסתיו הוא הקרב. אבל יש הרבה מקורות שמדברים על כך שלמזל הקרב יש שני מופעים. מופע של הקרב זה הקרב המתחיל, שהוא לא באמת רוחני, אז הוא הקרב. והקרב הוא יצרי, הקרב הוא מלא הרס, ויש לו יצר הרס עצמי מובנה, בגלל חוסר השליטה שלו על כל סערת הפיצוצים של הערבוב של האוויר, המים ואש שיש בו. וזה לכן, מי הפיל את ברית המועצות? היא התפוצצה מבפנים. נכון? בדרך כלל. אבל מזל הקרב שמצליח לרסן את עצמו ולאזן את עצמו ולהפוך להיות לרוחני, הוא עכשיו נמצא במזל נשר. כלומר, למזל הקרב יש שני שמות. הקרב זה בן מזל הקרב שהוא לא רוחני מספיק, ונשר זה בן מזל הקרב שהוא בשליטה עצמית, במחויבות רוחנית, שהוא נמצא במקום של התעוררות רוחנית עצומה. זה, ואז הוא מגיע כמו נשר בשמיים, ואז הוא ממש מביא את האיזון. ולכן אנחנו רואים פה, ודרך אגב, אז איך זה קשור עכשיו לחורף? שאנחנו מסתכלים על מזל דלי, מה רואים בדרך כלל שמציירים מזל דלי? אדם שמחזיק כד. מה יותר גדול, האדם או הכד? האדם. מה אמרנו החיה הרביעית? אדם. ולכן עידן הדלי קשור לביאת המשיח, כי האדם זה גם שבט, זה איש בגימטריה, הכל מסתדר. נחזור אבל לענייננו שוב. מזל הקרב זה מזל שמצד אחד, מישהו נולד במזל הקרב, זה אומר חיים כל היום אתה בהרצה, לא רק בחודש חשבן. כל הזמן אתה בהרצה, זאת אומרת, זה כוחות אדירים שפועלים, וזה או שזה מפוצץ אותך, ואתה מפוצץ את כל העולם מסביב, ואתה במלחמה עם כולם, אוקיי? או שאתה תופס את הכיוון הרוחני, ואתה לוקח את זה ברצינות אמיתית, כי מזל הקרב, אם הם עושים משהו, זה ברצינות. שהם שונאים, זה ברצינות. שהם אוהבים, זה ברצינות. שמחליטים לקחת איזה כיוון בחיים, זה ברצינות. מזל הקרב זה ממש בול המטרה. דרך אגב, בשפה התנכית, השם של מזל הקרב זה ירח בול. בול. ירח בול. בול לעניין, בול למטרה. כלומר, אם מישהו מתמקד, מה הבעיה של מזל הקרב? שהם כל כך מתמקדים על המטרה שהם לא רואים שום דבר אחר. הכי גרוע, אם הם מתמקדים על כמה רע, מה זה אומר? שאין יותר טוב. וזה, בגלל זה יש להרבה מזל הקרב מקומות של נטיות אובדניות. נכון? כל הסיפור, האגדה הזאת שהקרב עוקץ את עצמו, שהוא במצוקה והורג את עצמו. כלומר, נטיית ההתאבדות של וההרס העצמי של מזל הקרב, זה בגלל שהוא כל כך, שהוא ממוקד על משהו, אין משהו אחר. שהוא ממוקד על כמה רע. זהו. באותו רגע שהכל רע, אז זה אובדני. כי אתה לא יכול להתנתק. אתה לא יכול לראות שיש גם טוב. זה לא רק רע. כל העניין, התיקון של מזל קרב, שאתה רואה שהכל רע, רגע, 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 תפתח את העדשה, ותסתכל על כמה דברים אחרים, ותראה שזה לא הכל רע. זה יכול לעזור. אוקיי, אבל זה לא הכל. יש פה תוספת של כמה דברים נוספים. אז קודם כל בואו נסתכל על שני מרכיבים מאוד חשובים נוספים לחודש מר חשבה, לפי ספר יצירה. אנחנו מדברים על הפלנטה השלטת על כוכב, על מזל הקרב, זה כוכב מאדים. כוכב מאדים, לפי האסטרולוגיה המודרנית, זה גם פלוטו. זה לא סותר, אבל זה קודם כל כוכב מאדים. מה זה מאדים? כוכב המלחמה. אמרנו שבני מזל הקרב, גם היום, הם בעניין של מלחמה. בעניין של מלחמה. דרך אגב, השנה, כוכב פלוטו עובר למזל דלי, וזה אומר, מתי פעם אחרונה הוא עשה את זה? 1776, המהפכה האמריקאית. שסימלה את ההתחלה, מה איך מתחילה החוקה האמריקאית? We the people, אנחנו העם. מבינים שעברו מאז הפעם האחרונה, זה קרה לפני 200 ומשהו שנים. אוקיי? ועכשיו שוב, מה זה אומר? המהפכה האמריקאית הייתה לפני המהפכה הצרפתית. זה גרם לשרשרת של מהפכות ששינו את העולם. לחלוטין, למי הייתה חוקה בעולם לפני שאמריקאים כתבו אנחנו העם? עכשיו כולנו היום מבינים, מהפכת המידע והגישה לאינפורמציה באינטרנט, שמה שחשבנו שזה חברה דמוקרטית, חשבנו, סיפרו לנו שנים שאנחנו בחברה דמוקרטית. בישראל, באירופה, מערב אירופה, בצפון אמריקה. והיום לרוב גדול של הציבור יש חשד קשה מאוד, כבד, שאנחנו לא בדיוק דמוקרטיה. כלומר, מי שקובע את האג'נדה הזה מאחורי הקלעים, יש כוחות אדירים מבחינה כלכלית, שהם אלה שקונים את הפוליטיקאים ומניעים אותם. אז זה לא בדיוק דמוקרטיה. זאת אומרת, בכמה מדינות בעולם אנשים באמת חושבים שהממשלות שלהם משרתות אותם. כלומר, שהפוליטיקאים שמנהלים אותם באמת נבחרו כדי, ובאמת מאמינים שבאו לשרת את העם. היום תספר את זה לאנשים ברוב מדינות העולם הדמוקרטי, יצחקו לך בפנים. יצחקו לך בפנים. אוקיי? כלומר, ברגע שיש תודעה שזה בלוף, כמה זמן הבלוף יכול לחיות? כמה זמן לפני איך שרבי אשלג אומר, כל חברה נוצרת מתוך מהפכה. כך מסביר בעל הסולם. לפני 90 שנה. כל חברה נוצרת מתוך מהפכה. מדוע? כי לא יכלו יותר לסבול את מה שהיה קודם. זה לא תפקד. ועד שנוצרת חברה יותר יעילה בינינו, המשטר הסובייטי, בהרבה מובנים היה הרבה יותר טוב מהמשטר של הצאר. נכון? במשטר של הצאר, רוב רוסיה הייתה אנאלפביתית. חסרת גישה לחינוך, לקריאה וכתיבה, לידע וכן הלאה. ברית המועצות שינתה את זה. ברית המועצות הסדירה חינוך, טיפולים רפואיים, מוביליות חברתית שיחסית לתקופת הצער זה גן עדן. גן עדן. כלומר, כן, זה היה אכזרי, זה היה קשה, זה היה מושחת בצורה לא רגילה, אבל זה הלך והושחת לאורך השנים. בינתיים זה היה שיפור. אתם מבינים מה שאני אומר? בסופו של דבר, לאחר תקופה של כמה זמן זה יחזיק, מ-1917 עד 1990, עד 1990 זה 73 שנים, אוקיי? 73 שנים זה יחזיק. וכעס. ועכשיו רוסיה צריכה להמציא את עצמה מחדש. כי בהתחלה זה היה קשה מאוד. וגם היום זה לא בדיוק, אפשר להגיד, משטר דמוקרטי חיובי וכולי. יותר מדי אנשים נופלים מהמרפסות ומהחלונות. אוקיי? אחרי שהם הביעו דעה נגד הממשל. אוקיי, יש פה התפתחות, וצריך להבין שוב, אומר רבי אשלג, עוברת תקופה, והניצוצות הרעים של אותה חברה חדשה, כלומר, הכשלים במבנה החברתי שבהתחלה לא שמו לב, הכשלים הלכו והתגברו עד שלא תהיה ברירה, אלא שאנשי החברה יצטרכו להפוך את הכל ולהתחיל מחדש. אנחנו עכשיו נמצאים, ושוב, שפלוטו עובר לדלי, שזה הולך להיות ממש, זה עשה את זה לפני כמה חודשים, לפני שנה ומשהו, ועכשיו זה, ופלוטו חזר אחורה, ולא משנה. כל פעם שהוא דורך בדלי, אנשים מאבדים סבלנות. ואנשים רוצים להפוך את הקיים, כי הם לא יכולים לסבול יותר. ולא יכולים, כי פלוטו זה מהפכות, ופלוטו זה אומר לחסל את מה שהיה ולעשות משהו חדש. עולם ישן החריבה. אוקיי? וזה קורה ממש בחודשים הקרובים. הרבה מאוד תהליכים של פעם ב קורים בזמן הזה. עכשיו, מה קורה כאן עם כוכב מאדים? למה כוכב מאדים הוא כל כך אינטנסיבי? התשובה היא זה הדלת. דלת זה דלות, הוא מלמד אותנו הזוהר. הדלת, ולכן, אם אנחנו רואים כמה הדלת פתוחה וחסרה. לכן דלת מלשון דלת, דלות. אבל איך נאמר? היזהרו בבני עניים שמהם תצא חוכמה. החוסר הוא אם כל המצאה. היצירתיות היא תולדה של החוסר. והנון היא נון של נפילה. כלומר, שאני מחבר את הדלת והנון יחד, זה נותן לי את שבט דן, שמבחינת 12 השבטים, שבט דן, השבט שמייצג מבחינת הלידה של השבטים, הוא מייצג את מזל, מזל הקרב. מי היה הגיבור המייצג של שבט דן? שמשון. יצרי, לוחמני, עוצמתי, הרבה דם, אוקיי? הרבה יצריות מינית, זה גמר אותו. זה גמר אותו. הרבה עוצמה, לבד הוא נלחם וכן הלאה וכן הלאה, הציל את ישראל. דלת, הדלת והנון, כמה יצריות, כמה כוח וכמה הרס עצמי שיכול לצאת מזה. אבל עוד פעם, הצורך הוא אין כל המצאה. החוסר הזה שמזל הקרב שהוא עושה משהו, הוא עושה את זה כי הוא רוצה, כי הוא צריך, כי הוא חייב, זה על החיים ועל המוות. זה מהפכה. כלומר, בני מזל הקרב, מהפכה, וואו. זה, הם חיים במהפכות. הם חייבים את השינוי, את ההרס, את המלחמה, ולמען האידאה, אמרנו האינטלקט, ולמען הצדק, והשוויון, וכן הלאה. אז לכן, מזל הקרב, זה המון צורך. מה עושה הצורך? הצורך מניע. יש הרבה מאיתנו שמרגישים שהם קצת יותר מדי איטיים, ולא הכי ערניים. מה שתספיקו בחודש הזה, לא תספיקו בחודשים רבים שיבואו אחריכם. כלומר, לנצל את תחושת המצור והמצוק והחוסר וכן הלאה, לבנות. איך אמר מישהו? אף פעם לא לבזבז משבר טוב. מתי אפשר להפוך קטן לגדול? שיש משבר. הכי קל. למה שהכל נשבר? לבנות משהו גדול? הכי קל. שהכל עובד כסדרו? מאוד קשה. מאוד קשה. שיש משבר מתוך הקושי, מתוך הלחץ? שוב הדוגמה שאני נותן תמיד. תינוק אף פעם לא נולד שאם אמא שלו נמצאת בנועם ובנוח. תינוק נולד באמצע ציר, נכון? רק כשיש ציר הכי כואב, הכי לוחץ, אז נולד, יוצא התינוק. שאין ציר והכל נע בנוח, נחים, מתכוננים לקראת הציר, שקשה ובלתי אפשרי, ונדמה לך שזה סוף העולם, זה הזמן ללחוץ. זה הזמן ללדת את עצמך מחדש. זה הזמן לרכב על הגל ולא לתת לו להטביע אותך. זה הזמן להגיד לעצמך, זה הזדמנות, זה הזדמנות, זה הזדמנות, תגדל, תגדל, תחשוב יותר בגדול. תילחם. כמו שאנחנו יודעים, שיש גל של מים. איך קוראים לגל של מים? במילה אחרת בעברית? גל גדול של מים. נד. נכון? נד של מים? זה דלת נון בהפוך? נד. מתי היה המבול? שהחריב את כל העולם, ועולם חדש נולד מתוכו, בחשוון. המבול התחיל בי"ז בחשוון. כל כך הקרב. להחריב את הכל, לשבור את הכל ולהתחיל מההתחלה. אוקיי, עכשיו, איך זה משתלב עם הפסוק מענה בכוח, נון ג' ד' י' כבשים, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הסדר של הכוכבים, שבתאי, צדק, מאדים, נכון? שבתאי זה הפסוק הראשון של ענה בכוח, צדק הפסוק השני, מאדים זה השלישי, אוקיי? איפה נמצא, בוא נזכיר לכם, איפה נמצא בקערת הסדר המאור? במקום של תפארת. מימין למעלה זרוע, משמאל למעלה ביצה. חסד וגבורה. באמצע ביניהם מרור. המרור נמצא במקום של התפארת. מה זה תפארת? תפארת זה לא שהכל נחמד ונעים. תפארת שהצלחת להפוך את המר למתוק. ולכן את המרור, שהוא כנגד כוכב מאדים דרך אגב, כל אותם ירקות שהם קשרים לפי הגמרא לאכול אותם כמאור, הם נשלטים תחת כוכב מאדים. אוקיי? שזה בעצם, וכל הירקות האלה הם בעצם מעוררים. כי יש בהם מרירות, כמו הווסאבי, נכון? אכלתם, זה סך הכל, ברוב העולם, זה עשוי ממרור. רק ביפן זה עשוי מצמח הווסאבי, הוא נדיר למדי, היפנים לא מרשים לייצא אותו. אז מה שאתם אוכלים זה בעצם מרור צבוע בירוק. אשכנזים בדרך כלל צובעים את זה בצבע סלק, אוקיי? אבל, והיפנים צובעים את זה בירוק.
החשבון בא אחרי
תשרי, בתשרי אנחנו התפרקנו, ואז חשבון זה... בתשרי פרקו אותנו, בנו אותנו מחדש, עכשיו בחשבון זה מה שאמרנו, מבחן מאמץ. כי מה זה כוכב מאדים? אתה במחנה אימונים. זה מחנה טירונות, מחנה קרוסינים, לא משנה, אבל אתה במחנה. בוחנים אותך כל הזמן עם מבחני כוח, מכל הכיוונים. מבחני מנהיגות, מבחני כוח, מבחני... זה חודש של מבחנים. למה תפארת? כי התפארת, קו אמצעי, זה התולדה של ההיפוך של המר למתוק. תפארת זה הסינתזה. שאתה אומר, וואו, קשה לי, הכל מתפרק לי בידיים, נראה לי שסוף העולם הגיע, מה אני עושה עם זה? זאת ההזדמנות עכשיו, לקום ולבנות את עצמי מחדש. אם אני אומר, אוקיי, מה אני אעשה? אני אתחבא עד שזה יעבור. איזה אסון, איזה אסון קרה לנו. בשבעה באוקטובר, זה היה נורא. טבח, אסון, איך שתקראו לזה. שואה בזר אנפין. אבל, בוא נגיד, האם ניצלנו את המשבר? כרגע אין מעזה אלפי טילים שמאיימים ומשפיעים החלטות ממשלה, מכיוון שאתה לא רוצה להרגיז את הפרונקל הזה של הדלקת שיכול להתפוצץ כל רגע. פצצנו אותו כבר. הוא לא מאיים עלינו יותר, אוקיי? אותו דבר עם לבנון. חיזבאללה. האם לפני שנה שקרה אסון אנחנו חשבנו שנהיה במצב, הרי סך הכל עכשיו אנחנו תופסים באיזה הדחקה היינו, כשמאיימים עלינו כל כך הרבה טילים, מהחותים, מעזה, מלבנון, מאיראן, מסוריה, מעיראק, והם זה רק הולך ומתגבר. ופעם ראשונה, אחרי הרבה שנים, אנחנו מתחילים לחתוך את התמנון שמקיף אותנו לחתיכות. פעם ראשונה שאנחנו משנים את המשוואה. עד אז ישבנו בשקט והתפללנו, מי שהיה מודע לזה, שזה לא יתפוצץ עלינו. אני לא יודע מה איתכם, אבל הרבה אנשים לא ישנו בלילה. הרבה אנשים פחדו, הרבה אנשים בגלל זה, בוא נגיד מבחינה כלכלית, שאתה נמצא במדינה והמדינה מוקפת במחסני אמל"ח אדירים שהולכים ומתגברים. מי שמבין את הסיפור, מה הסיכוי שיש לו מיליארדים להשקיע שירצה להשקיע במדינה כזאת? מי שרואה את התמונה בגדול, אולי נשקיע כמה מאות מיליונים, אבל לא מיליארד, ולא מעבר לזה. כלומר, תבינו את המהפך שקורה פה. זאת אומרת, אתה לוקח את הלימון, את המרור וכולי, ואתה ממתק אותו. אוקיי? ואתה בעצם לוקח. הרי סך הכל, אחד הדברים הכי עצומים שקרו בשנה האחרונה, מאומה שעסוקה כל אחד לעצמו ולביתו, הפכנו לאומה שרוב אזרחי עסוקים ולמסור את נפשם למען מישהו. שכל כך הרבה אנשים עסוקים מעבר לאג'נדה הרגילה שלהם, בלהקריב. להקריב את עצמם למען אחרים. כספית, חברתית, זמן. כל אותם חיילים שמסרו את נפשם. האנרגיה האדירה שהשתחררה, בצורה אדירה, בשמחה, באכפתיות, לא בהתמרמרות. בעוז ועזוז. האנרגיה הזאת שנוצרה בשנה האחרונה, היא תצא לפועל בשנה הבאה. בניסים שאנחנו לא מתארים לעצמנו. מדוע? כי הכוח האדיר הזה, זה הכוח שמניע את ההיסטוריה, יותר חזק מה שפחד. יותר חזק, כי זה היה ההפך מהפחד. זה היה בשמחה, בהתלהבות, במסירות נפש, באהבה. זה הרבה יותר חזק. הפחד זה כוח פוליטי לחלשים. לכן הדיקטטורות בכל הסיבובים במאה ומשהו שנים האחרונות הפסידו. כי הפחד זה טוב לחלשים. הנאמנות, האכפתיות, ההקרבה, התחושה של אהבה והאחדות היא הרבה יותר עוצמתית והיא מנצחת לאורך זמן. זה בדיוק הסיפור של חודש של הקרב, מזל הקרב. בואו נקרא קצת. ספר יצירה, המליך עוד דלת, קשר לו כתר וצר בו. מאדים בעולם, יום ג' בשנה, ואוזן ימין בנפש. על האוזן ימין יש מחלוקת על זה, יש כמה נוסחים, אני לא ניכנס לזה. אומר לנו הרבד, אחד הפירושים הכי מדהימים של ספר יצירה, זה הרבד, הוא חי לפני איזה 700 שנה, והוא מורה על אמיץ לב. וקשה עורף ואכזריות. זה התכונה הבסיסית של מזל הקרב. על החימה והכעס והרציחות והמלחמות, כי כן משפטי הגבורה ועל שרי החיים ושופכי דמים, דם חיה ודם אדם. הוא ממש נותן לך תקשור. זה. וכל מלאכה שיבוא באש מיוחס לו, יצירתיות, אומנות המלחמה, כל כלי הפלדה, כל הרי, אם זה מטוסים ושריון וכולי, זה אומנות הבאה באש, נכון? כי לא האש הגדולה ולא הזהב והפנינים האדומים וכל דבר אדום, ועל ביטול החפצים ועיכוב בהתשתפו עם בינה, ולא כל מיני פחד ולא השכרות ובית הבישול. גם הצד הזה, גם כן העניין של מה המשקיע מספר אחד ברוסיה? וודקה. השכרות ובית הבישול, ולא הבשר והדם והתבלין והיין האדום. הוא מעורר מצד הדין על הביאה ותשמיש ודם בתולים ואליו איסור נידה שיחזור מתוך חומו אחרי הזיווג, ולא הקנאה והשנאה ולא הדם אשר הנפש וחיותו של אדם ולא החום הטבעי. הוא מעורר על ליסטים מצד החיצונים ועל הרוגי חרב והפצעים, ולא המרקחות החמות ורפואות ורופא, נכון? יש תרופות שמרות, שהן מרפאות. ורופא של נגעים ובעלי הקביעות, ולא המתונפות כדם לידה ודם ברית מילה. יש פה קיצוניות. כל מה שקורה עם כוכב מאדים, זה דחף, זה יכול להיות כמו שהגמרא אומרת, זה או רוצח או רופא מנתח. כמה אנשים מסוגלים לחתוך בן אדם לחתיכות? ולהישאר בשקט ובשלווה ולתפור את זה בחזרה. רוב בני אדם מתעלפים במצב כזה. צריך להיות בן אדם עם הרבה השפעה של כוכב מאדים, כדי להיות, הגמרא אומרת, כדי להיות מסוגל להיות מנתח. צריך את האופי הזה. אוקיי, אנחנו נסיים. זה לא רק שהחודש יהיה מאתגר, כל השנה מאוד מאתגרת, ושוב, זה זמן של אוי ואשראי. אז אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שקודם כל, הצירוף של החודש זה וו, היי, היי, יוד, שזה צירוף, הוו, הוא פותח, יש פה ערבוב של זכר ונקבה. הוו היוד של אותיות זכריות, אוקיי? הן משני הקצוות, ובאמצע ביניהם זה שני ההים. אוקיי, יש פה מצד אחד, הצד הזה הנקבי, כי מזל הקרב יכול להיות קורבן מוחלט של היצריות שלו, של הכעסים שלו, של הרגשות שלו, של המים, של ה... וכו' וכו', ובני מזל הקרב יכולים להיות אנשים נוראים. ואצל מזל הקרב אין פרווה. או שהם נוראים וקשים, ואנשים שאתה לא רוצה להתמודד איתם, או שאם יש אצלהם את המחויבות אל הטוב והישר ולנתינה והאכפתיות, הם יהפכו למזל נשר. עקרב, אני לא חושב שיש אנשים שיש להם סימפתיה על הבריאה שנקראת עקרב. היא ארסית, היא קשה, היהדות מסתכלת עליה בצורה מאוד שלילית, מתקרב אליך עקרב, תברח. אפילו אם אתה באמצע תפילת 18. למה? לא אכפת לו מה, אם יש לך מזל או אין לך מזל. נחש יכול לטפס עליך, הוא לא יקיש אותך אם לא נתנו לו הוראה. הקרב לא יודע. הוא עיוור. הוא הורג. למה? הוא לא יכול להתאפק. אוקיי? לכן, פה הצירוף של נע גיבור דורשי איכותך כבבת שומרים, שהוא צירוף שהרב בנווין אומר עליו שבפירוש שלו על תיקוני הזוהר, זה צירוף של ניסים. צירוף של ניסים. למה? יש, קודם כל, זה צירוף של חודש ניסן. נון ג' ד' י' כבשים. כוכב מאדים שולט גם על ניסה. מזל תלה. וזה גם מאדים. אוקיי? יש ניסים. הנון ג' ד' זה כוח של להתגבר, להתנגד. להתנגד על הטבע האגואיסטי. זה הנ"ג ד' של נהג גיבור דורשי. י' כבשין זה כוח של להרוס את הרע, לרוקן אותו. כלומר, כשאתה יוצא למלחמה על השלילי, על הרע, אתה יכול לחסל אותו. מזל הקרב הוא לוחם צדק אדיר, ברגע שהוא התמקד. והוא לא עסוק רק לעשות לעצמו ולביתו. יש עוד דבר, לא ניכנס לזה עכשיו. חודש כמר חשוון, מסביר לנו בני יששכר, הוא אומר לנו ככה, עוד דבר, לפי ספר תיקוני הזוהר, יש כמה צירופים, יש לכל צירוף של שם השם, יו"ד קי וו קי, של כל חודש, יש פסוק בתנ״ך שמודבק לו. הפסוק שהוא ראשי התיבות של וו ה' ה' י', זה פסוק מדברים כ"ו, ט"ו ט"ז, ודבש היום הזה השם. ראשי תיבות וו ה' ה' י'. כלומר, מה אנחנו אומרים? ודבש היום, כלומר, כל העבודה שלנו, לקחת את המר ולמתק אותו. הרי מאז יצא מתוק, נכון? הדבורה, הערש שלה, מר. ממנה יוצא הדבש, נכון? מי אמר מאז יצא מתוק? שמשון, שהיה משבט דן, אוקיי? ולכן אומר לנו פה, ואני אסיים עם זה, הבני יששכר. לפי המקורות, בית ראשון שבנה שלמה המלך נשלם בחודש הזה מר חשוון. כפי שכתוב במלכים א' ו' ל' ח', ירח בול שהוא מר חשוון. על פי רוח הקודש לא חנכו שלמה עד ירח האיתנים תשרי. נשלם בית המקדש בחודש חשוון. שלמה המלך חיכה עד חודש תשרי לחנוך את הבית. נשאר חודש חשוון מה? בבושה? מה איתי? מצווה הבאה בידך, תחמיצנה. שלמה המלך, למה לא חנכת בחשוון? והיה מהחשוון מתבייש, והבטיח השם מטבח לשלם שכרו לעתיד, במהרה בימינו, בבניין בית המקדש השלישי. עד כאן תוכן דברי המדרש, הובא בילקוט מלכים. מכאן שחנוכת בית שלישי יהיה בחשוון. אם כן, חנוכת כל השלושה בתים באלו שלושה חודשים, תשרי, חשוון, כסלו. בית ראשון נחנך בתשרי. בית שני נחנך ב... מתי חוגגים חנוכה? בכסלו. יוצא שמר חשוון מיועד לבית שלישי. מה זה עניין התבייש חודש חשוון? בושה זה מילה אחרת לחוסר. במה אדם מתבייש? שיש לו חוסר. אם לא חסר לך, אין לך מה להתבייש. במה אני צריך להתבייש? מה, אני גנבתי מישהו? מה עשית? מכירים את הביטוי? אם אין לי חוסר, למה שאני מתבייש? כלומר, מה מביא לבניין בית שלישי? שנרגיש את החוסר. כרגע אנחנו לא בדיוק... כלומר, שנרגיש את החוסר ברוחניות של הקדושה, של האמונה וכן הלאה, אז נזכה לבית שלישי. ואז יהיה שלום גם לכל העמים, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. שאומרים חז"ל, אם היו אומות העולם יודעות מהי מפסידות שאין בית מקדש, היו מכריחים אותנו לבנות את בית המקדש. אבל השאלה אם אנחנו באמת חושבים ומבינים כמה זה צריך וכמה זה חשוב ומה היכולות שלנו. ואת זה אנחנו צריכים לגלות בשנה הקרובה, ולכן אנחנו נעבור חתחתים ומהפכות ומשברים, ועוד פעם, מי שנמצא באמונה ונלחם על אמונה דרך תפילה ולימוד, ולימוד של הזוהר, ולימוד של רוחניות ועבודה עצמית, ומחויבות להתפתחות אישית, בשבילו השנה הזאת תהיה שנה מדהימה ואנחנו נראה גדולות, וזה אנחנו רואים. הרבה אנשים מרגישים את פעמי ההיסטוריה. מי שיעסוק בלחזור למה שהיה ולא, וירצה, למה לא מחזירים לנו את החיים שהיו לנו לפני הקורונה? לפני המהפכה המשפטית, לפני 7 באוקטובר, למה? זה היו חיים רעים של בלוף, של שקר, לעצמנו, לזולת. זה האנשים האלה יראו את עולמם הולך ונחרב. אנחנו צריכים לבחור, בעיקר בחודש הזה, להתמקד ולבחור. בהצלחה לכולנו. חודש טוב.
יש לי שאלה.